ספר בראשית, לאחר הסיפור על בריאת השמיים והארץ וים וכל אשר בם, ולאחר שכבר זכינו ללמוד על ענייניה של השבת, שבת קודש, והדגשנו שהשבת אף על פי שעל פי המסדר הנוצרי נמצאת בפרק ב', ברור שעניינה השלמת פרק א', ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, והרחבנו דברים ולא נשוב. והנה אתה, בפרק ב', פסוק ד', אנחנו קוראים כביכול את אותו סיפור עצמו בווריאציה שונה. אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עצב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לעבוד את האדמה. ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ויתה אדוני אלוהים גן בעדן מקדם, וישם שם את האדם אשר יצר. בואו נעצור כאן, ולא נקרא את הפרק כולו. ובכן, במבט ראשון שטחי, דיברנו על כבר, על כך כבר בסוף השיעור הקודם, כביכול, יש לפנינו כאן איזושהי גרסה אחרת לסיפור בריאת שמיים וארץ. היא שונה מאוד בפרטיה מאשר הסיפור הקודם. קודם כל, אני אומר את דבריהם השטחיים של מבקרי המקרא, שפלפלו והפליגו בהבלי הבליהם. הפסוק אומר ביום עשות, משמע שהכל נברא ביום אחד. שנית, שיח השדה טרם יהיה בארץ, הלא נאמר שהשיח נברא, השיחים והצמחים נבראו ביום השלישי. וכאן משמע שרק לאחר בריאת האדם הם נבראו, כי אדם אין לעבוד על האדם, את האדמה. וגם האדם שלו מסופר כאן, רק מאוחר יותר, לא קראנו בהמשך הפרק, מדובר שהקדוש ברוך אומר לו טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו, ועל כן הוא בורא מצלעו את האישה. לעומת זאת, הפסוקים בפרק א' אומרים, זכר ונקבה אברהם, ויקרא שמם אדם ביום היברעם. אז כביכול, לא רק חזרה, אלא גם סתירה. על כורחנו, אמרו מבקרי המקרא, השטחיים כמו פתקה של לחם, לפנינו כאן שתי גרסאות, שני מקורות נבדלים, שבא המסדר ושם אותם וירבב אותם ביחד, בלי לדעת ובלי להכיר שלפנינו כאן מקורות שונים, ולי גם לחוש בסקירה שביניהם. עד כדי כך, לייחס למסדר המקרא, האלוקי לטעמנו, האנושי לטעמם, אבל אפילו אנושי, שטחיות כזאת וחוסר התאמה כזאת, זה פשוט מגוחך. אני רוצה לומר, אני בדרך כלל לא נזקק ללמד כאן את מבקרי המקרא, בוודאי גם את אלה שמתווכחים עם מבקרי המקרא. יחד עם זאת, אני ממליץ למי שרוצה ככה להעמיק בזהירות הראויה, וכבר דיברנו על כך לא אחת, לעיין בספרו של פרופסור קסוטו מאדם עד נוח, הוא ספר חשוב מאוד, צריכים גם לקיים בו לעתים תוכו אכל קליפתו זרק, גם שם יש כמה וכמה דברי קליפות, אבל יש בו הערות א' מפתיעות מבחינת מבט ישר וחודר להבנת דקדוקי כתובים, סדרי כתובים, תבניות, מבנים. וב' מי כמוהו שהכיר את מבקרי המקרא לפני ולפנים, וידע את כל תורת התעודות, והיה בקיא גם בשפות השמיות, והכיר את המסורות המסופוטמיות והאקדיות והשומריות, ולפרטיהם שמעלה על נס את אחדותה של התורה, מפריך, לעתים אפילו קצת בליצנות, אבל בהרבה יושר לבב, את הבליהם של מבקרי המקרא, ומראה את הטוב והטעם. נכון, מה? הוא ידע את מבקרי המקרא, והוא מתמודד איתם, ובדרך כלל הוא מתמודד איתם בדרך מאוד מאוד ישרה ונכונה. נכון הוא שגם לשיטתו של קסוטו אפשר שיש מסורות קדומות שקיימות עוד לפני שניתנה תורה, והתורה עצמה שאנחנו נאמר מעת השם ניתנה, וממשה רבינו שכתבה מפי הגבורה, התורה עצמה מתמודדת או מעצבת כל מיני מושגים ומסורות קדומות במגמה לתת להם את הכיוון הישר והנכון מנקודת מבטה של תורה, מנקודת מבטה של אמונה. זה כשלעצמו איננו עדיין דבר שיש בו כפירה חלילה, מפני שבהחלט יכול להיות שלפנינו מסורות, למשל אם ניקח את שיטתו של הרמב״ם בקשר לקורבנות. הלו מה אומר הרמב״ם? שהקורבנות עצמן היו קיימים על ידי עובדי האלילים, והתורה נותנת לזה איזה מין עידון, איזה סובלימציה כדי לטהר את עבודת השם, שאי אפשר היה לבטל בה את הקורבנות שהיו כל כך מורגלים על ידי בני אדם, אלא נותן להם את העידון ואת הטהרה ואת היושר שלהם. אז הנה גם אישה שכאילו מתחשבת באיזה שם מושגים קיימים. כך גם בהחלט אפשר לומר שיש כל מיני דברים וכל מיני מיתולוגיות למיניהם, שבה התורה, שגם הן יכולות להיות מבוססות אותן מיתולוגיות על איזה מין סיפורי קדומים שהיו אי פעם, אלא שעשו בהם כל מיני שינויים וכל מיני שימושים וכל מיני עיוותים, ובה תורת משה מפי הגבורה ליישר את הדברים ולהציב את הדברים על הנקודה הנכונה. אם למשל ניקח דוגמה, אנחנו נקרא בפרשה הבאה, פרשת נוח, על המבול, ואנחנו מוצאים סיפורים שנמצאים במיתולוגיות שונות ומשונות בהרבה, דרך אגב זה אחד הדברים המדהימים, אפילו במין תרבויות קדומות, אני יודע שלכאורה לא היה להם שום קשר למה שהתרחש כאן במזרח התיכון, ואפילו במרחבים היותר מסופוטמיים אצל האינקה או בהודו, כל מיני מסורות על מבול. אז מבקר שטחי יבוא ויאמר, התורה לקחה את המסורות הקדומים האלה ונתנה להם את הסגנון שלה. גם העמיק יאמר, אכן, בתולדות המין האנושי נותרה מסורת קדומה כזאת, כי היא עדות לאיזושהי מציאות שהייתה בימי קדם. אלא שבאו כל מיני עמים ונתנו לזה כל מיני תוספות נופך מיתולוגיות, ובאה תורה, תורת משה, תורת חיים, תורת אמת, נתן לה מועל, והיא מציבה בפנינו את הדברים בניקיונם, ואם תרצו בהדגשים המיוחדים שהתורה מבקשת מהם. חברים יקרים, יהיו הדברים האלה נר לרגליכם, כי אחרת יכולים אנשים להתבלבל, ואם הם רואים באמת שיש מסורות קדומות, מיתולוגיות, אגדות, גילגמש למשל. אז אומרים, הנה, זה לא התורה, זה שם, והתורה לקחה מזה. לא, התורה מעצבת, התורה מבהירה דברים שהיו בכל מיני מסורות מפני שיסודם אמת, אבל היא נותנת לזה את הכיוון ואת התאר. זה קו, הנה אני אזכיר לכם שלמשל למדנו דברים שקשור בדיוק בקשר לתנינים, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, מה פתאום דווקא שם מייחדים שם לבריאה מסוימת, בשעה שהתורה מדברת תמיד על חיות, על עופות, על צמחים, אבל לא בשם פרטי, מה פתאום התורה מזכירה את התנינים? ולמה דווקא משתמש במילה ויברא, בשעה שהכל הוא יצירה ועשייה, זוכרים את דברי הרמב"ן? הבהרנו שמכיוון דווקא על פי דבריו של כסות, אבל דברים מאוד ישרים, שמכיוון שהיו כל מיני מסורות קדם על כוחות של תלינים ועל כל מיני כוחות ומפלצות שהם בעצמם נלחמים ריבונו של עולם, והם כביכול בעצמם יש להם איזשהו כוח אוטונומי משלהם, לעומתם באה התורה ואומרת, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, לוויתן זה יצרת לשחק בו, כמו שאומר הפסוק בתהילים פרק ד', חבר'ה, אומרת התורה, אל תחשבו שלתנינים יש כוח משלהם, והם מסוגלים ליצור להם איזה מין ממלכה מפלצתית שעומדת בניגוד לריבון העולמים. לא, ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, הלו את השם מן השמיים, תנינים וכל תהומות. הרחבנו דברים בעניין, אני רק מזכיר את כאן את ההיבט הזה. זה נראה דבר ישר. כי באמת, בשעה שניתן תורה, העולם הוא לא טבול הרזה. העולם הוא כבר קיים. יש עמים, יש מסורות. ובאה התורה ליישר ליבות בני אדם לדברים הישרים והנכונים, תוך התמודדות, לעתים מפורשת, לעתים רמוזה, עם מסורות קדומות. בא ליישר קודם כל לכל הלומד תורה. אז בראש ובראשונה התורה ניתנת לישראל המקובו, ולכל מי שיתקרב אל התורה דרכו שלו. תורה היא פתוחה בסופו של דבר לכל, לפחות לגבי העיונה והלימוד בה. אז אמרתי שכסותו מתמודד התמודדות ישרה עם התפיסות המעוותות האלה, ואולי היום אם נספיק עוד נעמוד על דבר אחד מתוך דבריו, אני לא בטוח שנספיק כי אני רוצה להקדיש את עיקר השיעור לפסוק הראשון, אבל לפחות נקודה אחת, נקודת מוצא. אחד ההוכחות במרכאות לכך שלפנינו כאן סיפור חדש אחר, הוא השינוי בשם השם. עד כה בכל פרק א', ובכלל זה גם במצוות שבת, השם הוא, שמו של הקדוש ברוך הוא, אלוקים. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והנה כאן, בתחילת הסיפור החדש, כביכול, אלה תולדות השמיים והארץ והיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. לראשונה נזכר שם השם, שם י' כ' ו' כ', ומכאן ואילך בכל פרק ב' ייזכר שם השם. הרי לנו שזה סיפור חדש. לפני כן היה סיפור בשם אלוקים, ועכשיו יש סיפור בשם השם. כך אומרים הליצנים מבקרי המקרא. אני רוצה לומר לכם, אין לכם מושג איזה שפות ענפה נכתבה סביב הזה. כמה חוקרים התפרנסו, כולל גרמנים וצורפתים וכאלה, שלפעמים עומד משתאה על ההעזה שלהם, חוסר ההבנה האלמנטרית שלהם בעברית, בשפה, בדקדוקים וכדומה, וחותכים וגוזרים ועושים כל מיני ניתוחים, ואת המילה הזאת מוצאים מפה ושמים כאן. זה כשכסותו מביא ומתמודד עם הדברים האלה, אז הוא מרחיב קצת בהתייחסות אליהם, אבל גם כן, אתה אומר, ריבו אלה שלנו, כמה אנשים התפרנסו מזה? כמה פרופסורים? כמה קתדרות? והכל פלפולי פלפולים שעניינם הבלי הבלים. אף על פי שכבר אולי הזכרנו את זה, שאם אפשר להגיד משהו לזכותם, זה שבזכותם, אנחנו באנו לעיין במקרא, ולהעמיק בו, ולהבין דברים יותר ביושר וכדומה. יש לפעמים דברים שהם ריאקציה שהיא מגרה ומחייבת התמודדות, ומתוך כך מבנים הדברים. מה? זה כבר הסיפור של המאה ה-18, זאת אומרת, לפני 200-250 שנה. מה? ובוודאי שיש, תכף מיד נראה. אני רק אומר שהבירור של הדברים, ואני חושב שהשיעור היום ימחיש בפניכם קצת מן הדברים הללו שאינם, שמחייבים העמקה רבה, ובאמת בזכות במידה מסוימת מבקרי המקרא אנחנו נדרשים להתמודד ולהפיק את הדבש מטהרתה של תורה. אז קודם כל, אומר קסוטו, ובצדק, אילו היה הסיפור בא לציין סיפור חדש בשם השם ולא בשם אלוקים, אז הפסוק היה צריך להיות ביום עשות השם ארץ ושמיים. למה יש השם אלוקים? על כורחך בא המקרא לומר, מה ששמעת בפרק הראשון על אלוקים, עכשיו הווה ניתן לו את שמו הייחודי לו כאלוהי העברים. הלא הוא השם יוד קי וו קי. לשון אחרת, בדיוק כלשון הפסוק. עכשיו צריך להבין מה פירוש הביטוי השם הוא האלוקים, שאומרים כל העם הנופלים על פניהם לאחר שאליהו מוריד אש מן השמיים, והיה כל העם וירון והיפלו על פניהם ויאמרו השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. ננתח את המשפט הזה כפשוטו, השם יוד קי וו קי אלוקי ישראל המיוחד לנו, שמה ישראל השם אלוקינו, השם אחד היחיד והמיוחד, הוא האלוקים, דהיינו הוא בעל הכוחות כולם. כי גם אחרים מאמינים באלוהים, אבל יכולים להיות כל אלוהי העמים אלילים, אז הוא האלוקים. זה הפירוש של המשפט השם אלוקים, שאנחנו רואים גם ביום הכיפורים בסוף התפילה, שבע פעמים, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. אז ביום עשות השם אלוקים, להפך, בא כתוב לומר, מה שקראת עד כה בשם אלוקים, עכשיו בוא והתוודה אליו כאלוהי העברים, בשמו הייחודי לעם ישראל, בשם האמת, השם אלוקי אמת. זה עדיין לא מבאר לנו מה התוכן המיוחד שרצוף שגנוז ביוד קי וו קי. האם זה סתם מנטרה? מה פתאום דווקא השם הזה? אלוהים, אנחנו מבינים מה פירוש הביטוי אלוהים. אני אשתמש גם בלי להגיד אלוקים, כי אני רוצה להבין את השורש של המילה. ובכלל בלימוד אפשר לומר את השם, כמובן בשונה מאשר שם יוד קי וו קי, או אפילו שם עדנות וכו'. אלוהים זה אל, זה כוח. יש לאל ידי, אומר לבן הארמי, אל, לאל ידו. לכן גם השופטים נקראים אלוהים, שהמשפט והכוח בידם, אך יש אלוהים שופטים בארץ. בני אלוהים שנקרא עליהם בסוף פרשת בראשית, לדעת רוב הפרשנים, המשמעות היא לא שהם איזה מין בנים של אלוהים, אנחנו לא נוצרים ולא ישועים על בני אלוהים שנולדו, אלא בני אלוהים משמעותו בפשטות אדוני הארץ, גבירים שחושבים את עצמם, ולכן אומרים אני אמרתי אלוהים אתם, אני חשבתי שאתם בעלי כוחות, אכן כאדם תמותון וכאחד השרים תיפול. אלוהים משמעותו אל כוח, אלוהים בלשון רבים בעל הכוחות כולם, זה משמעות השם, וזה השם היעה והנאה גם לבריאתו של עולם. ריבונו של עולם שכוחו וגבורתו מלא עולם, הוא בורא שמיים וארץ וכל צבאם. לכן תואם השם אלוקים. מה משמעותו של שם השם? זה צריך עיון בפני עצמו. אנחנו רואים ששם השם משמעותו השם המיוחד לנו. אבל למה הוא בא דווקא בידי ביטוי ביוד, קי, וו, קי? והאם אפשר לתת לו איזושהי משמעות שמסבר את אוזנינו מתוך הכרת השפה? זה דבר שאנחנו נצטרך בו עיון, ואני מקווה שנוכל להקדיש לו את הזמן בשיעור הזה. אבל, לפני שאנחנו ניגשים לפסוקים עצמם, רק הדגשתי להראות כיצד במקום שבו כופרים המבקרי המקרא, תשובתם בצדם, ודווקא ההדגשה ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, עדיין אנחנו נדרשים באמת לשאלה מה הפשר של הסיפור המחודש שכביכול חוזר על כמה דברים שהיו ומשנה. עמדנו על כך בסוף השיעור, אפילו נתנו את הדוגמה של הקמרה, אתם זוכרים, של המצלמה, רואה דברים באופן כולל ואחר כך מצמצמת, 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 מתמקדת ועוסקת מן המקרו במיקרו. כשעוסקים במיקרו, באמת יש מקום לפרט דברים ולהעיר דברים שלא נוזכרו במקרו. דוגמה הכי פשוטה לדבר, נגיד שהפסוק אומר בפרק, ב, 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 בפרק א' על יצירת האדם, אומר את נעשה אדם בצלמנו כדמותינו וכולי, ועברה אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אז יש פה קביעה כוללת שהקדוש ברוך הוא בחר את האדם, הוא ברא אותו זכר ונקבה. איך הוא ברא זכר ונקבה? ביחס לזה אין התייחסות מפורטת. כאן בשעה שאתה מגיע לפרטים, כפי שנקרא בהמשך הפרק, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה, ואחר כך מאוחר יותר, לא טוב להיות האדם לבדו, עשו לו עזר כנגדו, ומפיל עליו תרדמה, לוקח צלע. כל המושגים האלה כשלעצמם, המושגים שעוד נצטרך לפענח אותם, כי ברור שהתורה פה לא רק מספרת לנו על איזשהו ניתוח ביולוגי, אלא הכל צופן בתוכו בלשון קודים סודות גדולים. אבל בכל מקרה, התורה מספרת ומפרטת דבר שניתן בכותרת כללית בפרק שעסק במקרו. דברים כל כך פשוטים וכל כך אלמנטריים למי שמבין תבנית שפה, שרק שוטים יכולים לומר שזה פה שני סיפורים נבדלים וסותרים זה את זה. כי בפעם הראשונה כתוב שהוא יצר אותם זכר ונקבה, משמע שהוא יצר אותם זכר ונקבה בת אחת, ועכשיו אנחנו רואים שיש פה תהליך. דברים כל כך פשוטים אלמנטריים. את העיקרון המלכה הזה שיש לפנינו כלל ואחר כך פרט, אומר כבר רשי, ולא סתם רשי, אלא בהתייחסות לאחת המידות שהתורה נדרשת בהן. אז בואו תסתכלו בפרק ב', רשי דווקא לא אומר את זה מיד בתחילה, אלא בפסוק ח'. תסתכלו ברשי, אני מקווה שיש לכם, יש לכם פה רק תנחים, חבל, כי תסתכלו, רשי, אני קורא את רשי. פסוק ח', איפה זה? והייתה, דווקא אומר את זה בקשר לוויתה השם אלוקים גן בעדן מקדם. אומר רש, ואם תאמר רי כבר כתיבה עברה את האדם לאל בפרק א' כף ד', אז א' מה החזרה וב' מה השינויים, מה פשר השינויים? ראיתי בברייתא של רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי מלמד ב' מידות שהתורה נדרשת, וזו אחת מהן, כלל שלאחריו מעשה, והוא פרטו של ראשון. ויברא את האדם, זהו כלל, סתם בריאתו, מהיכן, וסתם מעשיו. חזר ופרש, ויצר השם אלוקים גן בעדן, ויצמח לו גן עדן, ויניחהו בגן עדן, לעובדה ולשומרה, ויפל עליו תרדמה. השומע סבור שהוא מעשה אחר ואינו אלא פרטו של ראשון. כל כך פשוט, כל כך בהיר. וכן אצל הבהמה, חזר וכתב אחרי שנאמר באופן כללי ביום החמישי שנבראים הנבראות החיות, חזר וכתב ויצר השם אלוקים מן האדמה כל חיית השדה, כדי לפרש, ויבוא אל האדם לקרוא לו שם וכו'. כן, ברייתא שרבי יוסי, אם מישהו שאל, האם כבר, יש כבר התמודדות של חז"ל עם מבקרי המקרא? הנה לפניכם, דברים פשוטים, דברים ברורים. שאסור לנו גם בתשובה הזאת להיות פשטנים. המעבר, הטרנספורמציה איננה רק מכלל לפרט. יש לה מגמות נוספות או מגמות שונות. בשעה שהתורה כאן בוחרת להביא את שם השם שלא היה בפרק א' בסיפור הראשון, יש כאן מגמה להציב זוויות, אוריינטציות, כיוונים חדשים. הסיפור הוא לא רק פרטו של ראשון, אלא הוא נושא בקרבו מימדים ומגמות נוספות. אם המגמה בפרק א' עניינה להחדיר בליבנו את האמונה בבריאת העולם שיש לו בורא, שהכל בכל מכל ידו עשתה, להבהיר גם את תהליכי הבריאה, וכבר דיברנו על כך לא במאמר אחד אלא בעשרה מאמרות, להבהיר את עניינה של השבת וייחודה כמשלימה את מעשה בראשית, לגלות והאלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, שיש פה עולם שלם שרק ראוי לשבח ולהלל ולפאר ולרומם. בפרק ב', לענייננו אני אומר פרק ב', אני מתכוון מפסוק ד', זאת אומרת מיצירת, מתחילת אלה תולדות השמיים והארץ בלבראם, יש מגמה שונה. מגמה שונה, אני אומר, לא במובן דבר אחר, אלא קומה נוספת. אנחנו עוברים, ועל הנקודה הזאת עמדנו כבר בסוף השיעור הקודם, ועכשיו אני אבהיר אותה, אנחנו עוברים מעולם הטבע לעולם ההיסטוריה. מעולם של בריאה, יצירה ועשייה של היש, שכולל בתוכו גם את האדם. אבל בריאה, עכשיו אנחנו עוברים למילת המפתח, אלה תולדות השמיים והארץ בהיבראם. תולדות, המשמעותו, כל מה שעתיד לצמוח. והצמיחה הזאת, יש כיוונים שונים. קודם כל, באמת, תולדות השמיים והארץ בהיבראם, במובן של מה שצומח מן הארץ. הנה מיד נראה. עד יעלה מן הארץ. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. אפשר לומר מבחינה זאת שהאדם צומח מן הארץ, נכון? הוא לוקח עפר מן האדמה ובורא וממנו מגבל ולש ועושה כביכול אדם. אז גם האדם הוא תולדות השמיים והארץ בהיבראם. אבל לא רק התולדות במובן של הביולוגי, אלא גם התולדות במובן ההיסטורי. כי כל הסיפור שעכשיו נתוודע אליו, שבמרכזו עומד האדם, נזר הבריאה, מה עניינו? ההיסטוריה של האדם. היסטוריה, חברים, זה לא רק ההיסטוריה של מלכים ושושלותיהם, והיסטוריה זה לא רק פוליטיקה. היסטוריה פירושו של דבר כל מה שמשתלשל מאז הבריאה. יש פה סיפור היסטורי. אם תרצו אפשר לקרוא לו סיפור היסטורי שקדם להיסטוריה. גן עדן, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה, עץ החיים, עץ הדעת, ציווי האדם, כישלונותיו, גירושו מגן עדן וכו'. כל אלה תולדות השמיים והארץ. אלא שבתולדות האלה באמת המוקד הוא האדם. וכאן בשעה שבא הסיפור ההיסטורי, בא הסיפור ההיסטוריה של האדם. והשילוב המופלא שבין המגמה האלוקית המנווטת את ההיסטוריה לבין האדם, שגם הוא שותף בעיצובה של ההיסטוריה, ויכול גם להביא אותה לכלל כביכול מבואות סתומים ולכלל משברים. הלא המשבר של גירושו של האדם מגן עדן הוא פועל יוצא של חטאו, ונמצא שהאדם היה פה שותף בעיצוב ההיסטוריה לטב ולמוטב. על כן גם מכאן אתה תבין את הניגוד שבין פרק א', שבו אלוקים מסיים והראה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, לבין סופה של פרשת בראשית, שבה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא כביכול ניחם על הבריאה. ניחמתי כי עשיתים. למה? כי ראה רבת האדם בארץ. זאת אומרת, ברגע שאנחנו מגיעים אל ההיסטוריה שבה שותף האדם, אנחנו יכולים למצוא מקום שגם יהיו משברים ויהיו דברים שהם בשלילה. דווקא הניגוד הזה שבין פרק א' לבין מה שמשתלשל מפרק ב' ואילך, הוא המגמה של הסיפור המקראי. יכול, מה שאומר הפסוק בספר קהלת, האלוהים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. ההיסטוריה, היה נוהג לו המורן ורבי לא אבצודה, היא גם הסטריה. עכשיו, לפני שנגיע לשם השם, י' כ' ו' כ', חשוב לי מאוד, אני רוצה להתאזימו לב לפסוק שנמצא פה לפנינו. שם השם, שלכאורה יש בו איזה מין או הקבלה מיותרת או ניגוד בלתי מובן או סתירה בלתי מובנת. אלה תולדות השמיים והארץ בעם,
נעבור לצבע.
ביום עשות השם אלוהים ארץ ושמיים. במבט ראשון נדמה לך שיש פה איזה מין חרזנות או איזה מין ריתמיקה כמעט אילגת. אלה תולדות השמיים והארץ ויברם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. כאילו הפסוק הזה, אתם רואים, יש פה מבנה, מה שנקרא בלשון התבניות, מבנה קייסטי. מבנה כאילו, אתם יודעים מה זה מבנה קייסטי? 1, 2, 3, 3, 2, 1, זה מבנה קייסטי. אני תמיד כשאני רוצה להמחיש מה זה מבנה קייסטי לעצמי, אני אומר, הנה, זכיתי, למרות שאני לא האדם הכי מסודר שבעולם, שככה הילדים שלי נולדו. בת, בן, בן, בת, בת, בן, בן, בת, בת, בן. כי סדר קייסטי. הנה לפניכם, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, בהיברעם בזה שהשם בראם, בא בהיברעם אל ביום עשות השם אלוקים, כן? אלא ש... והשמיים והארץ, אז במקום השמיים והארץ אתם רואים פה ארץ ושמיים. ברור? רואים את המבנה. אלא, שכמובן, במקבילה הזאת לא כתוב, אלה תולדות השם, השמיים והארץ ביברעם, בברו שמיים וארץ. אז הייתה באמת הקבלה מדויקת שהייתה מיותרת לחלוטין. אנחנו צריכים לעמוד על השינויים. חברים יקרים, אתם הרי כבר יורדים אצלי קצת כדי לראות, ואתם תשמעו כאן דברים שאני חיפשתי וחיפשתי וחיפשתי, לא מצאתי בכל המפרשים המגן כך, כולל לא מהמפרשים המודרניים, אבל זה פשוט בכל דבר בגלל שההנגדה הזאת דווקא היא מהירה. שאומר הפסוק, אלה תולדות השמיים והארץ ביברעם, ואחר כך במקום המילה ביברעם במקבילה מה המילה? עשות. ובמקום המילה בהיברעם שכביכול נסתר, בראם אשר בראם, אשר נבראו, ציווה ונבראו, בא השם, השם אלוקים. ובמקום שמיים וארץ, יצא ארץ ושמיים, לא דבר ריק הוא. ברור שיש פה איזושהי מגמה לתורה לעשות את החילופים. מה זה רק קצת לצורך הגיוון ולצורך החרזנות, התורה פעם אומרת שמיים וארץ, פעם אומרת ארץ ושמיים. או אפילו אחרי כדי שלא תתבלבל, כדע, השמיים וארץ נבראו יחד, אז פעם אומרים שמיים וארץ, פעם אומרים ארץ ושמיים, כדי לדעת שזה בו זמני. אפשר. מתמיד שאנחנו מלך לנו באותה שיטה שעה, כי כאן הכלתי דפים, אז נראה, מה שנספיק חברים יקרים, עולם משלמים. נתחיל במעבר מן הבריאה לעשייה. כבר דיברנו על כך. בריאה היא יש מאין. עשייה יש מיש. ולא רק יש מיש. יש שלוש מילים. לצורך העניין שדיברנו פעם על עולמות הביאה, לפניכם, הביאה, הציות, בריאה, יצירה, עשייה. יסודות של תורת הסוף.
הסוד, אנחנו לא נלמד פה תורת הסוד, אבל משהו. הצילות, האלוקות עד שלא נברא עולם. שם אלוהים העונה הייתה לנו בדור ובדור ובטרם הנמיון. משם נעצר. בריאה, זוכרים דברי הרמב"ן בתחילת התורה, יש מעין. בריאה. ראשית ברא אלוהים את השמיים. בריאת החומר, בריאת המציאות. יצירה היא עיצובו של העולם ליסודות. כל בריאה של בעלי חיים זה בריאה. בריאה זה יצירה. יצירה של צמחים, של צומח, מההוויה ההיולית של בריאת החומר הפיזי והדק הפיזי, העיצוב ליסודות, למציאויות, לישויות, שעליהם מסופר בששת ימי בראשית, זאת יצירה. עשייה זה שלב יותר נמוך, יותר פרטני של תיקון. תיקון אותו דבר, נגיד, שאתה עושה מהעץ כיסא, אתה עושה כיסא. אתה עושה. ניקח לדוגמה, איפה למשל אנחנו מוצאים את המילה, אבל זה פסוק טוב מאוד. נאמר אצל אברהם אבינו, וימהר אל הנער, אל הבקר הצבא, ויתרבה בקר, ויתרבה אותו, ויתן אל הנער וימהר לעשות אותו. מה זה נקרא לעשות אותו? מה זה לעשות? לבשל, לתקן אותו, להפוך אותו, ראוי לאכילה. או למשל, כתוב שם אצל האישה שבשבי, ועשתה את ציפורניה. מה נקרא ועשתה את ציפורניה? שהיא גוזרת אותה, מתקנת. עשייה היא תמיד במשמעות של תיקון.
יכול לומר שעשייה תמיד אצל האדם
ויצירה... לא, אתה רואה פה, ביום עשות השם אלוקים על זה שמיים. גם הקדוש ברוך הוא עושה, ויעש אלוקים. העשייה האלוקי היא התיקון של הדברים.
אז מה זה יצירה
לעשייה? יצירה היא יותר יצירת היסודות. למשל, יוצרים את החיות. זאת יצירה. מהחומר ההיולי הגולמי יצירה. עשייה של החיות, למשל, אם אתה מאלף את החיה, אתה עושה אותה. או אם אתה לוקח את האור ואתה מאבד אותו, אתה עושה אותו.
מה זה ארץ השמיים?
רגע, כן, קודם כל הבנת את ההבחנה בין יצירה ועשייה, ברור. בין בריאה לעשייה בוודאי הבנת, נכון? אוקיי, עכשיו.
בן אדם יכול רק לעשות.
בשעה, מה?
בן אדם לא יכול.
יש גם יצירה של אדם, יש ביטויים של יצירה, נכון? שאין בריאה באדם. אלא אם כן... אם באו צדיק, באו לשמיים לארץ. יש שבי פעמים מושגים מופלאים מאוד שבי. עכשיו אני רוצה שמתוך ההבנה היסודית הזאת נראה את ההבחנות. השמיים והארץ בהיברעם. השמיים והארץ נבראים. יש מאין. ומה קודם למה? שמיים קודמים לארץ, כי אנחנו הולכים מן העליונים אל התחתונים, נכון? אבל בשעה שאתה בא לעסוק בעשייה, בעיצוב, בגיבוש, קודמת הארץ ועשייתה, והיא, מה שנעשה פה על פני האדמה, יש לו אחר כך השלכות גם ביום עשות, השם אלוקים ארץ ושמיים. בתולדות, בדברים שבהם נעשים הדברים, הולכים הדברים מלמטה למעלה. וזה רומזים כבר חז"ל. אוי, כמה דפים יש לנו פה, חברים יקרים. מה נספיק מתוכם? טוב, נראה. בואו, ניקחו לכם את ה... תסתכלו. אז חילקנו לכם פה את מדרש רבה, נכון? אז תסתכלו, חברים יקרים, ארץ ושמיים, רק ברגע זה נתייחס לפסקה הזאת. אתם רואים, בעמודה השנייה, פסקה תצאים, ארץ ושמיים, רואים? קודם כל, באמת בגמרא מופיע שנחלקו אבות העולם, בית הלל בית שמיים. מה נברא תחילה? שמיים נבראו תחילה או ארץ נבראה תחילה? זה אמר... כתוב בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ.
ואלה ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים כביכול נחלקו. על מה נחלקו? זה דברים שצריכים להבין כדי להבין את בית הלל ובית שמאי. אבל אנחנו עכשיו אין לנו אלא פשוטו של מקרא. תראו, ארץ ושמיים משל ללגיון שהמליך את המלך תחילה. אמר הועיל ולגיון זה המליכן תחילה, זאת היחידה המובחרת שהמליכה אותי תחילה, הרי אני נותן לו פרוקופי שלא תזוז ממנו לעולם. פרוקופי, תסתכלו פה בזה, פרוקופי, וזה צביונו, תכף נראה, נראה איזה מטבע שלו. הדאו תכתיב, יסד ארץ על מכוניה של בעל תימות לעולם, או כך אמר הקדוש ברוך הוא, הואיל והארץ היא עשתה צביוני תחילה, הרי נותן לה פרוקופי שלא תזוז ממנה לעולם. הדא הוא תכתיב, יסד ארץ על מכוניה, בל תימות עולם ועד. אנחנו נסביר את המדרש הזה ונאמר, ברור שאמרנו, בארץ מתגלה כבוד השם תחילה. הנה אנחנו שרים באדון עולם, אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא. לעת נעשה בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא, הדגשה נקרא, כאן על פני האדמה. אני אסביר את הדברים עכשיו בצורה פשוטה. ביום עשות השם אלוקים, בעשייה, בעיצוב, הארץ קודמת. ולו מנקודת מבטנו שלנו, כי כאן אנחנו חוזרים אל האדם, ואל יצירתו, ואל היצירה המשותפת, כביכול של האדם והקדוש ברוך הוא. אז לכן ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. המעבר מהחלק הראשון של הפסוק לחלק השני נעוץ במילת המפתח תולדות. כשאתה שואל אלה תולדות, כל מה שהשתלשל השמיים והארץ בהיברעם כביכול לאחר שנבראו ביום, ביום זה לא הכוונה ליום של 24 שעות, אלא ביום, בזמן שעשות השם אלוקים, עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. הבנתם? משהו, אני רוצה, הפסוק כל כך מאיר. הפסוק כאן בא לתת לנו את הטרנספורמציה, את המעבר, מהשלב שבו היצירה כולה אלוקית שבאה מלמעלה למטה, אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ומה תולדותיהם? ביום עשות השם אלוקים, שמתחילים הדברים להתעצב ולהתגבש כאן במשמעות ההיסטורית, ההתפתחותית שלהם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. וכאן שעה שבאנו לשם השם, ביום עשות השם אלוקים, אנחנו צריכים להאיר את שם השם בקונטקסט הזה. כשאני אומר בקונטקסט הזה, אני מתכוון שהשם, שם השם שנקרא כאן, הוא דווקא לפי פשוטו שנקרא מגיע באותה שעה שאנחנו מתחילים לעסוק בהיסטוריה, באדם. כביכול דווקא שם השם שנראה לנו גבוה מעל גבוה וגבוהים עליהם, הוא לא בא בעת הבריאה הטרנסצנדנטלית, אלא הוא מתגלה ביום עשות השם אלוקים י' כ' ו' כ' ארץ ושמיים. דווקא פה מתגלה שם השם. וזה מלמד אותנו ומחייב אותנו להתבוננות של בשם השם י' כ' ו' כ' דווקא בהקשר הזה. עכשיו חברים יקרים, מה אני אחלק לכם בזמן שנותר לנו? קודם כל, שני דברים אני אחלק. קודם כל, אני רוצה לחלק לכם דברים שלקחתי מתוך דעת מקרא. ספר יקר שכבר אמרנו שהוא חורז ומסכם דברים הרבה מתוך הפרשיות. אז בואו, שיש פה מספיק דפים. קוצר הזמן. אני רוצה לקרוא אתכם, עמכם דווקא את הדברים שאני כתבתי, ואחר כך נעיר אותם, אם לא בשיעור הזה, אז כבר בכל זאת נשלים דברים בשיעור הבא, בהתייחסות למכלול שאוסף דוקטור יהודה קיל בספרו בספר דעת מקרא. אני נזקק, כתבתי את הדברים האלה, נזקקתי להם במקום שבו ברור לחלוטין שהשם, שם השם, נושא בתוכו איזושהי משמעות שבא להבחין בינו לבין שמות אחרים. תחילת פרשת וערה, שמתגלה משה לישראל, שנתונים בשיבוד, וערה אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. וערה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, שין דלת יוד, ושמי השם לא נודעתי להם. וגם אני שמעתי את נעקד בישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי, חולי, לכן אמור לבני ישראל, אני השם. ואחר כך בא והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי והבאתי. כל פרשה גדולה שתחילת פרשת וערה. עכשיו, שומע הפסוק, אני השם, וערה אל אברהם אל יצחק ויעקב, באל שדי, ושמי השם, י' כ' ו' כ', לא נודעתי להם. משמעותו של דבר שעכשיו מכאן ואילך אני אתגלה אליכם בשם השם. זה מפתח, פסוק הזה הוא פסוק מפתח כדי להבין מהי ההתגלות בשם השם. אז קודם כל נבוא ונאמר יסוד אחד פשוט. שמותיו של הקדוש ברוך הוא הם גילויים שונים של הנהגתו בעולם. השם אחד ושמו אחד, והחלוקה בין שמות אינה באה להגיד שיש אלוהויות הרבה חלילה, אלא שיש התגלויות שונות, כמו איזה מין אבן יקרה שמתנוצצת ברסיסים שונים, ואתה לוקח את הפריזמה המשולשת, אתה רואה פתאום את צבעי הקשת השונים. נכון? הצבעים השונים, מה הם מבטאים? את ההיבטים השונים מזוויות שונות. ברור ששם השם הוא שם יסוד. אבל שמות השונים הם מבטאים התגלויות אלוקיות, זוויות שונות של ההתגלות האלוקית, שמקורה כמובן אחד. זה המשמעות קודם כל של שמות. עכשיו אם אומר הפסוק הראה אל אברהם יצחק ויעקב, בואו נקרא את הדברים בזריזות בזמן של הקצר שנותר. וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני השם, והראה אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי, ושמי השם י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם, לכן אמור לבני ישראל אני השם. פסוקים נסגלים אלה בהם פותחת פרשתנו, פרשת וערה, נועדו להפיח תקווה בלבם של ישראל הנאנקים תחת עול השיבוד. אך מה פשר המעבר מהתגלות השם באל שין דלת יוד להתגלות בשם הוויה? ומה בשורה יש בכך? ברור לכל בר בירב שלא בגילוי שם חדש עוסק המקרא. זה לא שפרשת שמות נתגלה לראשונה שם השם. הנה אנחנו רואים פה כבר בפרק ב' כתוב ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. אלא מה תאמרו? התורה כותבת שם השם, אבל האבות לא ידעו את שם השם. גם זה לא נכון. למשל, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אל יעקב וחלור הסולם, אומר לו, אני השם אלוקי אברהם אביך, אני י' כ' ו' כ' אלוקי אברהם אביך. אז הוא מתגלה ליעקב בשם השם. ואותו דבר בברית מילה תרים לאברהם אביו, הוא מתגלה בשם השם. אני השם אשר הוצאתי לך תורכזים, לתת לך את ארץ כנען. ברור לכל בר בירב שלא בגילוי שם חדש עושה כמקרה, שהרי גם האבות ידעו זה מכבר את שם השם, כמפורש בברית בין הבתרים ובחלום יעקב, סולם יעקב. אלא החידוש הוא בהוצאת התוכן המיוחד ששם הוויה נושא עמו מן הכוח אל הפועל. שומע הפסוק ושמי השם לא נודעתי להם, פירושו של דבר לא נתוודעתי. להתוודע זה למסור, כמו והאדם ידע את חווה אשתו. מה זה האדם ידע? הוא לא ידע אותה לפני כן, הוא לא הכיר אותה, אבל האדם ידע את חווה אשתו. זה הזיבור. לדעת, נודעת, זאת אומרת, לא הנחשתי, לא התוודעתי להם. פירושו של דבר שהאבות לא זכו לראות בחוש הדיה במעשים את שם השביות כתבקי. אלא החידוש הוא בהוצאת התוכן המיוחד ששם ההוויה נושא בקרבו מן הכוח אל הפועל. אך מהו המהפך בהנהגת השם הצפוי בחילופי שמותיו? אז אני קודם כל את פירוש רש"י. רש"י בעקבות חז"ל מפרשים, והיה אל אבות בשם אל שדי, הבטחתים הבטחות, ובכולם אמרתי אני אל שדי, ושמי השם לא נודעתי להם, במידה אמיתית שלי שעליה נקרא שמי, נאמן לקיים דבריי, שהרי הבטחתי ולא קיימתי. על פי פירוש זה, שם שין דל יוד משמעותו מבטיח, והשם יוד קי וו קי משמעותו מקיים. והבשורה העולה מן הפסוקים, די בהבטחות, מכאן ואילך ידברו המעשים. אכן שם הוויה מתפרש כאן כפשוטו, מהווה, מה זה יוד קי, יוד קי וו קי, מהווה, כאילו ממחיש, מחיה, מקיים. אך מה, אך כיצד רומז השם שין דלת יוד להבטחה? אני בשם שין דלת יוד. שוב, אפשר להגיד, השם הזה אמר ככה, השם הזה אמר ככה, אבל אתה צריך להבין האם במילים, במילה, בשין דלת יוד יש הבטחה, והאם ביוד כיוו כי יש קיום. איפה פה החיבור אל המשמעות של המילה, או שזה סתם מנטרה. זה מילה כזאת, וזה מילה כזאת, שכל אחד מציין דבר בלי שום קשר לתוכן של המילה עצמה. חברים, אתם מבינים? אני חוזר ואומר, שפה היא פילוסופיה. שפה, שפה, זה, זה, זה. אתה צריך להעמיק בשורשי השפה כדי להבין איך המסר שעולה ממילה פלונית ולא ממילה אלמונית. זה לא סתם שעשו איזה מין אקסיומות. אני אגיד, בופ, זה קיר. בופ, בופ, זה תקרה. זה, יש משמעות איך, למילה. איך שין דלת יוד מבטא הבטחה, איך יוד כי וו כי מהווה קיום. אז אמרנו קצת בקשר יוד כי וו. נמשיך. לפיכך סלל אבן עזר ובעקבותיו הרמב"ן דרך שונה. ואני מצטט דברי הרמב"ן. ועניין הכתוב, כי נראה השם לעבוד באל שדי לעשות עמהם ניסים גדולים שלא נתבטל מהם נוהג העולם. והם ניסים נסתרים, הנהגת העולם. והנה אמר השם למשה, נראיתי לעבוד בכוח ידיי, אשר בו אני שודד את המזלות ועוזר לבחיריי. אבל בשם יוד קי וו קי, אשר בו נהיה כל הוויה, לא נודעתי להם לברוא להם חדשות בשינוי תולדות. מהו יוד קי וו קי לפי הרמב"ן ואבן עזרא? ריבונו של עולם שמתגלה בניסים. ניסים גדולים שלא כדרך הטבע. אני קורא. לפי פירוש זה, השם שין דלת יוד משמעותו הנהגה בניסים נסתרים בדרך הטבע. ואילו השם הוויה משמעותו הנהגה ניסית המשנת חוקי הטבע. והבשורה הנה, כי מעתה ואילך יתחיל תהליך גאולה בניסים גלויים לעיני כל בשר. זה פירוש יפה. פירוש יסודי מאוד של הרמב"ן. הרמב"ן מרחיב בו. יוד קי וו קי זה משנה סדרי בראשית, כי הוא היה מהווה את כל העולם. אז במה היא מתגלה זה שהוא מהווה את כל העולם? שהוא יכול לשנות את כל הסתרים. לקרוא ים סוף, לעשות אותות מופתים. ובאמת, מה?
זה מפקיע פירוש הזה, מה שהקדוש ברוך
הוא הודיע למשה,
זה שהנהגה יותר גדולה
מה ש... נכון, עכשיו הקדוש ברוך הוא יתגלה בניסים גלויים. בניסים גלויים. עד עכשיו, כביכול, הניסים היו נסתרים. עכשיו, ישם, אותות, מופתים, דברים גדולים, ניסים גדולים. זה מפרש, כך מפרש אבן עזרא, כך מפרש הרמב"ן. אלא, אני ממשיך, אלא שגם לפירוש זה נותר השם שין דלת יום סתום, והניסיון לגוזרו מלשון שוד וגזל שודד את המזלות נראה דחוק. כדי להסביר את מה שאני אומר עכשיו, צריכים עכשיו שהוא שלם ואין לי את הזמן. זאת אומרת, הם מפרשים שין דלת יום, זה כאילו מלשון שודד, והוא שודד את המזלות, זאת אומרת, זה לא הולך בדיוק על פי הטבע, אלא ניסים נסתרים שמנהיג הקדוש ברוך הוא בהם את האבות ומנהג אותם, שלא, אין מזל לישראל בקיצור. זה דחוק. עכשיו, בשתיים, שלוש דקות שנותרו לנו, תיתנו לי זכות, למרות שאנחנו קצת איחרנו, 5 דקות. בסדר? יש אפשרות? 5 דקות? בסדר, לא נלחץ. כותרת פה, המימד השלישי, מימד הזמן. דומה כי ניתן להציע נדבך נוסף לפי הנוח המהפך. ריבון העולמים, אני אומר, כותב פה עכשיו דברים מאוד יסודיים. ריבון העולמים מתגלה בעולמו בשלושה מימדים. המימד הראשון, הגנוז בשם אלוהים, מבטא את התגלות השם כבעל הכוחות, הבורא שמיים וארץ יש מאין. בדיוק מה שבערנו בקשר לכל פרק א' של ספר בראשית. זה אלוקים. המימד השני, הגנוז בשם שין דלת יוד, מבטא את התגלות השם כנשמת העולם, המזינה ומחיה אותו. מכוחה של חיות עולמית זו פורח העולם ומתפתח כיצירה דינמית שאינה פוסקת ואינה קופת על שמריה. שין דלת יוד זה לא ריבונו של עולם רק הבורא אלא המחיה. יש כביכול בלב העולם גנרטור אלוקי, מוקד החיות. הרב כותב על זה מסע נפלאה באורות הקודש חלק ב', החיות העולמית, המחיה. אתה מחיה את כולם. העולם הוא לא סטטי, העולם הוא דינמי, יש בו חיות, פורח, צומח, גודל. כל החיות הזאת, כל האדם, מה בן אדם מת לאדם חי? יש בו חיות, יש בו כוח שמחיה אותו. הקדוש ברוך הוא, כמו שהנשמה מחיה את הגוף, ככה הקדוש ברוך הוא נשמת העולם, הוא מחיה את העולם. זאת החיות העולמית. איפה השם שין דלת יוד? אני אומר פה דבר נועז, פי דעתי, עומק, עומק, עומק פשוטו של מקרא. אני לא רוצה להיות יומרני. השם שין דלת יוד, מקורו שורשו במילה שד, שמשמעותו הנקה והזנה, כשדי אישה המניקה את בנה. מכוח ההתגלות באל שדאי, באה פריאה וביאה לעולם. לפיכך מבשר ומצווה הקדוש ברוך הוא יעקב, אני אל שדאי, פרה ורבה, תמיד שדאי, תמצאו בקשר לפריאה וביאה והנקה. ואף יעקב רומז בברכתו ליוסף, ואת שדאי ויברכך, ברכות שמיים מעל, ברכות תהום רובצת תחת, ברכות שדאי וברכה. ההנהגה האלוקית בתקופת האבות הגנוזה בשם שין דלת יוד בא לידי ביטוי בבניין בית ישראל ופריחתו, וזה גם במצרים, ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים, שדיים נכון ושרך צימח ועטריו ערום ועריה. ומה הפריחה? שעם ישראל פרו וישרצו ויבואו ויעצמו מאוד מאוד. אז עד אז חיות, חיות העולם כולו, חיותו של עם ישראל, צמיחתו פריחתו מיחידים לאומה. זה שם שין דלת יוד. אך עדיין לא נקרא בעליל יד השם המנוודת את האומה אל יעדה. אך מכאן ואילך, בעת היציאה משעבוד לגאולה, יתגלה ריבון העולמים במימד השלישי הגנוז בשם הוויה. לא רק כבורא, ולא רק כמחיה, בורא אלוקים, מחיה שין דלת יוד, אלא כמנהיג השולט במימד הזמן. היה, הווה ויהיה. שם יוד קי וו קי, ממה הוא מורכב? כבר לימדו אותנו חזל. יוד קי וו קי, היה, הווה ויהיה. יוד מלשון עתיד, יהיה, הווה והיה. זאת אומרת, מה יש בשם י' ק' ו' ק'? מימד הזמן. מי ששולט בזמן, מי ששולט בהיסטוריה, מי שמנווט את ההיסטוריה. חברים יקרים, זהו חידוש שאין בכל הדתות עד הופעת דת ישראל, עד הופעת תורת ישראל. גם אלה שהאמינו באלוקות, האמינו באלוקים, בורא עולם, האמינו באלוקים אולי מחיה, כבר גם כן זה לא, אבל מי בעל הבית על ההיסטוריה? מי מלווה את העולם ליהודו? מי אורו של משיח? מי מכוון את כל הדברים שכל הדברים מתגלגלים? איזה כיוון? מה תכלית העולם? על השאלה לאן? עונה השם יוד קי וו קי. ואם תרצו בעומק בעומק, זה המשמעות של מעשה מרכבה. המרכבה שנוסעת ליהודה. על שאלת המאין עונה השם אלוקים. על שאלת הלאם עונה השם יוד קי וו קי. זה פה דברים יסודיים מאוד, שמעתי אותם פעם, פיתחתי את זה מפי הנזיר דוד הכהן זכר צדיק לברכה. אני ממשיך. על כן דווקא מתוך הקריאה בשם הוויה נפרסת התוכנית ארוכת הטווח של אלוהי ההיסטוריה. לכן מתי יתגלה אני השם? הנה, עד עכשיו כאילו הכל צמח לנו באופן טבעי, זה בסדר משובדים באופן טבעי. עכשיו חבר'ה, המצבי מרים את הדגל, והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי, זה שם אלוהי ההיסטוריה, האלוקים שמנווט את העולם. העולם לא הפקר, זה ככה דבר שסתם ככה בלגנים. יש מי שמנהיג. שם י"ק הוא שם ההנהגה. הנהגה זה תמיד שייך לעניין של מימד הזמן. ההיסטוריה מוביל, מנווט את העולם, לא הפקרות. ולכן גילוי אלוהים כאלוהי ההיסטוריה ולא רק כאלוהי הטבע, זהו חידוש נפלא שאין לו אח ורע בתולדות הדת. ואם נדמה לכם שמה שאני אומר זה דבר פשוט או פשטני, זה בכלל פשטני, כי תבינו, זה חידוש, כפי שאמרתי, שלא היה עוד כדוגמתו. נסיים עוד רגע. ברוח זו כתב הראיה הרב קוק זכר צדיק לברכה על מהלך שיבת ציון. לא אלמנה היא ההיסטוריה. שמעתם ביטוי? ההיסטוריה היא לא אלמנה. מה זה אלמנה? שהבעל שלה מת, עזב השם את הארץ, ברא את הבריאה, הלכנו לטייל למקום אחר. לא אלמנה היא ההיסטוריה, פירושו של דבר, ההיסטוריה היא לא, הבעל שלה לא מת. ממשיך הרב, בתוכה חי גואל חזק, צור ישראל וגואלו, השם צבאות שמו. את דבריו של הרב, כדי להבין לעומקם, יש לכם מהצד השני. אבל עכשיו לא נלמד, כי אין לנו את הזמן. אתם רואים, בעמוד השני, מהצד השני, תסתכלו, יש לכם את דברי הרב קוק, שעם הביטוי הזה לא אלמנה היסטוריה, והבנה של היחס שבין הנס והטבע, דברים עמוקים עד תהום. ואני כאן מסיים ואומר, ואף אם בימים ההם בעת שיבוד מצרים, ובזמן הזה בעת סיבוכי הגאולה, נדמה לעתים כי עזב השם את הארץ. הביטוי הזה, עזב השם את הארץ, הוא לא ביטוי שלי. היה בפסוק בספר קהלת. הנה תהורי לבב יתו אוזנם למשק כנפי ההיסטוריה הגנוזה בשם הוויה, וקולם יתרונן להזדמר, מנבו על ההרים רגלי מבשר. אם אנחנו מכוונים לעומק ההבנה של השם הוויה כאלוקי ההיסטוריה, תבינו חברים יקרים למה עכשיו מתחיל שם השם, כי עכשיו מתחיל